אנחנו בעצם סיימנו בפעם הקודמת דיון שהביא אותי אל המושגים של... התחלתי עם הדוגמאות של קארה ושל זמל וייס. קארה היסטוריון וזמל וייס כן הרופא, שבשני ההקשרים האלה ראינו שכאשר אדם ניגש למערכת של עובדות, רוצה להוציא ממערכת העובדות הזאת הסבר תיאורטי, יש איזושהי לולאה לוגית בעניין הזה, כי כדי למיין או לדעת איזה עובדות הן רלוונטיות צריך להיות מצויד בתיאוריה. ובשביל לדעת מהי התיאוריה כמובן צריך לאסוף את העובדות. ולכן השאלה איך העסק הזה מתניע, איך בכלל מתחילים את התהליך הזה של הגעה להסבר תיאורטי, או הסבר תיאורטי מבחינתי של כלל שממנו אפשר לגזור את העובדות כפרטים שלו. בסדר, זה נקרא אצלי הסבר תיאורטי, זה נכון גם בהקשר המדעי, זה נכון גם בהקשר הלמדני. גם בהקשר הלמדני אנחנו רואים עובדות הלכתיות, ואנחנו צריכים מתוך העובדות האלה לנסח איזשהו כלל שעומד מאחוריהן, ועכשיו אנחנו יכולים אולי גם ליישם אותו על מקרים נוספים. כל מה שאני אומר בהקשר המדעי, או כמעט כל מה שאני אומר בהקשר המדעי, ניתן לחשוב על אנלוגיות שלו להקשר הלמדני. גם נעשה את זה, אבל אני מדגים את זה בהקשר המדעי, כי שם העסק שופל בדרך כלל. אז הטענה בעצם הייתה שכאשר אני ניגש לאוסף העובדות, כדי להסביר איך נפוליאון נפסיד בקרב ווטרלו, או לא משנה, או כל דבר, או למה יולדות מתות מקדחת היולדות במחלקה כזאת ולא במחלקה אחרת, אז בעצם יש לי איזשהו רעיון בסיסי מה יכולה להיות התיאוריה, מה יכול להיות הכלל או החוק שעומד מאחורי התופעה הזאת, למרות שאני עוד לא יודע אותו, אני כרגע במחקר שאמור להגיע אל החוק הזה. אבל יש לי איזשהו רעיון או מסגרת שבתוך העסק מתנהל, כיוון שבלי זה לא הייתי יכול להתקדם. לסרוק אין סוף תיאוריות אפשריות זה תהליך שלא ייגמר. זה אפילו לא NP קומפליט, זה פשוט בלתי קומפליט לחלוטין. אז זה אין סוף דברים לבדוק. אז לכן ברור שאני בעצם מצויד באיזשהו רושם ראשוני, מה יכול להיות הרעיון. זה אגב חלק מההסבר לבעיה שעליה לא התעכבתי, אולי נדבר על זה גם בהמשך, מה ההצדקה בכלל להכללות שאנחנו עושים. פה בפעמים עושים הכללות גם בהקשר המדעי וגם בהקשר הלמדני, וגם בהקשרים אחרים, משפטיים, כל דבר. ואנחנו עושים הכללות על בסיס דוגמאות. ותמיד עולה השאלה, מה ההצדקה לזה שאנחנו בוחרים דווקא הכללה כזאת ולא הכללה אחרת? כן, דוגמה אחת שדיברנו עליה כבר פעמים קודמות, הלוח הזה מצב אנוש, אבל נגיד שיש לי אוסף עובדות שמתארות יחס בין שני פרמטרים, בסדר? משהו כזה. יחס בין שני פרמטרים, יש לי אוסף של עובדות. שזה מה שמדדתי. עכשיו אני רוצה, זה העובדות הפרטיות. אני רוצה מזה להגיע לתיאוריה, לחוק הכללי. מה זה החוק הכללי? החוק הכללי זה הגרף. הגרף שהנקודות האלה מהוות מדגם שלו. עכשיו את הגרף הזה אני כמובן, מי שככה רגיל, מסתכל על זה וישר מעביר קו ישר. אני במעבדה פה, גם כשהנקודות הן כאלה, אז יעבור קו ישר בסוף. פשוט נשים אותה מה שזה יהיה קו ישר. אבל בואו, בניסוי...
כשאתה עומס או פתר אותי
ש... כן. אז בכל אופן, אבל במחקר מדעי ישר עדיין מעבירים במצב כזה קו ישר, אוקיי? עכשיו השאלה היא למה שלא יהיה קו כזה? או קו כזה? כל מיני דברים. יכול להביא אין סוף קווים שיעברו דרך הנקודות האלה.
כי לייבניץ אמר.
מה?
כי לייבניץ אמר.
אוקיי, וגם טוב. בכל אופן, אז למה לייבניץ אמר? למה באמת עדיף להעביר את זה? אז טוב, אז בדרך כלל תולים את זה בפשטות ההסבר, האלגנטיות שלו, או משהו כזה. כן, הסבר של קו ישר זה הסבר יותר פשוט מאשר הסבר כזה, אפילו מבחינת מספר הפרמטרים, קו ישר זה פרמטר בלתי תלוי אחד, או שניים, אתם רוצים שני המקדמים, וקו מורכב יותר, אז הוא דורש יותר פרמטרים. זאת אומרת, הסבר יותר פשוט מבחינתנו זה הקו הישר. אבל מי אמר שהפשוט הוא הנכון? מי לידינו יתקע שההסבר הפשוט הוא דווקא, הוא בדיוק ההסבר הנכון.
אתה שם שזה נראה...
מה?
אתה
אוקיי, טעם של אוקם זה השם של משפחת הטיעונים הזאת. ועכשיו עולה השאלה זה כמו אוקם אמר. עכשיו אני שואל, למה אוקם אמר?
כי אם אני רוצה לקחת מסלול, ואני כרצוני אבחור מסלול יותר ויותר מסובך, אז בסופו של דבר לא יהיה הבדל בין הסבר לבין לחזור לעובדות.
אז אתה עוד פעם מביא לי טיעון מתודולוגי.
כן.
אתה בעצם אומר לי, כיוון שאני מחפש הסברים, אז אני מעדיף את הקו הישר.
לא, כיוון שאני מחפש הסברים, אני צריך משהו שיכול לעמוד בהגדרה של מה זה הסבר.
ברור, אבל זה עדיין נתלה בשאלה מה אתה צריך.
כן.
אני שואל את השאלה למה זה נכון. אבל למה?
לא, אתה עכשיו שואל למה אני צריך הסבר.
מה?
אתה עכשיו שואל למה אני צריך הסבר.
לא, אני שואל למה זה נכון, לא למה צריך הסבר. אני שואל, אתה החלטת להעביר את הקו הישר, כי אתה רצית הסבר, כי זה הכי פשוט. אני שואל, מה גורם לכך שבניסוי הבא התוצאה תיפול גם היא על הקו הישר?
כלום.
כלום. אז באופן עקרוני, אם הייתי מסתכל על הקו הזה כמשהו שהוא רק נוחות מתודולוגית, או כי אני רוצה הסברים, אז בעצם הטענה, מה שיוצא מזה, זה שהמדידה הבאה, הסיכוי שהיא תיפול על הקו הוא אפס. נכון? כי יש אין סוף הכללות, זאת רק אחת מהן, כל עוד אני לא יודע איזה הכללה היא נכונה, הסיכוי שהמדידה הבאה תיפול על הקו הזה הוא אפס.
אבל אם אנחנו בודקים את סך כל המדידות המדעיות, זאת אומרת, אנחנו עושים 400 ניסויים ובכולם אנחנו בונים קו, ואז אנחנו עושים כאילו את הניסוי את 5 על ציר ה-X. ואנחנו מגלים שזה יצא נכון.
אוקיי.
אז אנחנו יכולים, אפשר להעריך, כאילו סטטיסטית,
לא, סיסמה.
לא, לא, כאילו, לא ברמה שקרובה לאפס, אלא ברמה שיותר קרובה למאה.
לא, לא, אני לא מדבר על ודאות. ודאות, ברור שלא, ודאות אף פעם אין. אני מדבר על השאלה למה הסיכוי הוא לא אפס. למה ניסויים עובדים? באחוז מסוים של המקרים הם עובדים, אבל המדע מתקדם.
לא יודע אם למה, אבל עובדה היא שהם, כאילו חברות תרופות... די
שעבדו עד עכשיו.
כן.
בסדר, עכשיו אני שואל, לא הייתי קשה לשאל יום, לכן אני אומר שזה בסך הכל ייצוג של בעיית ההכללה. למה אני לומד ממה שקרה עד עכשיו למה שיקרה הלאה? אני כך ניסח את זה יום, אבל אני חושב שפה רואים את זה בצורה קצת יותר חדה. וההסבר, נדמה לי היחיד שאפשר לתת לעניין הזה, עד כמה שלפחות אני מבין, זה שיש לנו איזשהו רעיון מה צריכה להיות התיאוריה שעומדת מאחורי העובדות. אנחנו לא לוקחים את העובדות בצורה חלקה לגמרי ובאים בלי הנחות יסוד ורואים מה יוצא מהן, כי מה שיוצא מהן יכול להיות אינסוף גרפים, אינסוף קווים. אלא מה? אני בוחר את אותם גרפים שנראים לי סבירים, פשוטים, מה שלא יהיה. מתברר, עובדתית לפחות, שהעסק הזה עובד הרבה פעמים לפחות. לא תמיד, אין ודאות, אבל זה עובד הרבה פעמים. זה בסך הכל אישור למה שאמרתי קודם על קר וזבל וייס, שכאשר אני מחליט או יורה כביכול באפלה, ואני מחליט מה תהיה התיאוריה כדי לדעת איזה עובדות לאסוף, אז אומרים לי, מה זאת אומרת? אבל אתה לא יודע את התיאוריה. איך אתה יכול להניח אותה כשאתה אוסף את העובדות? התשובה היא שבאיזשהו מובן אני יודע. זאת אומרת, אני יודע מה היא יכולה להיות. והידע הזה מתברר שעומד במבחן עובדתי. זאת אומרת, הידע הזה שיש לי הוא לא סתם איזה מבנה פנימי כי ככה אני בנוי, אלא בסופו של דבר זה גם עובד.
אני עושה את דוגמה לתקפות ההלכתית של הטענה הזאת, לגבי טענה מדעית, לא לגבי טענה הלכתית. מתי הירח הראשון של החודש ייראה? באיזה יום? הירח נראה למשהו כמו דקה או שתיים בסוף היום אחרי השקיעה, ביום הראשון שהוא נראה. שלב באיזה יום זה יהיה? אם החמצנו את זה, נניח ביום ראשון, כי הוא היה קרוב מדי לשמש, מתי נוכל לראות? רק ביום שני. אז השלב באיזה יום הירח ייראה? איך קוראים ליום שירח נראה בראש חודש? עכשיו השלב מתי הירח ייראה. אז יש לי תצפיות ששנים שראו את הירח, מזה אני מסיק מסקנות לגבי מהלך הירח, שהוא לא פשוט, בכלל לא פשוט, כמו שאומרת הגמרא, לפעמים בא בארוכה, לפעמים בא בקצרה. זה מהלך לא פשוט, אבל יש לי איזושהי תצפית מתי הירח ייראה. לא זו בלבד שיש לי תצפית מתי הירח ייראה, יש דבר שיותר חזק מזה, אני גם יודע איך הוא ייראה. באיזה זווית הוא יהיה לאופק, איך הוא יעמוד מול השמש וכן הלאה. עכשיו, השאלה אם אני יכול לסמוך על הדבר הזה לגבי החודש הבא. כלומר, אני יודע עד ראש חודש חשבן תשע"ז, אני יודע מה שהיה. מה יהיה בראש חודש כסלו תשע"ז? התשובה היא צריכים עדים. צריכים שיבואו שני עדים ויעידו בראש חודש כסלו תשע"ז שראו את הירח. מה אני יכול להסיק מכך? שההכללה המדעית, זאת אומרת שלהסיק תחזית לעשות תחזית לגבי דבר שאני מכיר איך הוא התנהג בעבר, לעשות הכללה ולעשות תחזית, זה לא עובד, כי אחרת לא הייתי צריך עדים. אלא מה הייתי מסתפק בחשבון, לא הייתי צריך עדים. קודם כל הרמב״ם כותב שבידין שמקדש את החודש היה מחשב מתי הירח ייראה. אם הוא יודע על פי החשבון שירח צריך להיראות, הוא מחכה לעדים. אם הוא יודע שירח לא ייראה, הוא לא מחכה לעדים. אז מה גובר יותר, החשבון או העדים? עכשיו כתוב שהיו חוקרים את העדים. המשנה מספרת איך היו חוקרים אלה רבן גמליאל, לוח בלשכה שלו עם צורות של הירח, והיה שואל את העדים, תגידו איך ראיתם את הירח? אם העדות שלהם הייתה מתאימה לתחזית, מה הוא היה עושה? מקבל את העדות. אם העדות לא מתאימה לתחזית, מה הוא אומר? שהעדות היא עדות שקר. אז השאלה הידועה, למה לא יאמרו העדים, תשמע, אם אתה יודע יותר טוב ממני מתי נראה הירח, למה אתה שואל אותי? למה אתה צריך אותי? אתה הרי יודע יותר טוב על פי החשבון שלך. אבל על כל פנים אנחנו רואים את הרעיון, את הדבר הזה שיש תקפות הלכתית משמעותית מאוד. לתחזית שהיא באה מתוך מכוח עובדות קודמות, שכך הדבר יעבוד גם הלאה. עכשיו, אני לא מדבר על דברים פשוטים כמו זריחת השמש בכל בוקר. מדבר על דבר שהוא קצת יותר מסובך ולא פשוט, כמו ההיראות של הירח, אז יש לתקפות הלכתית, אפשר לשלול את העדות של העדים. אני אומר את הנבואה שלי ברמת ודאות כזאת, שיכולה לסתור את העדות של ידי החודש. ואני לא אומר, תשמע, העדים ראו ואתה רק יש לך תחזית. מה שבאת? זה כאילו שאני אומר, יש ניסוי שהוא נגד התיאוריה. מה אני עושה עם ניסוי שהתוצאות הוא נגד התיאוריה? התשובה של רבן גמליאל זורק את הניסוי לפח. אני לא מתחשב בניסוי. יש עדים שמעידים שראו את הירח בצורה שהיא לא מתאימה לתחזית. הנה אתם רואים את הרעיון הזה של התקיפות, שדברים התרחשו כפי הכלל שאני משער שהם התרחשו. יש עוד דוגמה לדבר הזה, שבבית המקדש, את הטענה ש... מאוד פשוטה, בבית המקדש היה עומד על הגג של אחד מהמבנים שם מישהו שהיה צריך לראות עם העיר מזרח. עכשיו אתם יודעים, אני יודע אם יש פה ירושלמים, אתם יודעים שקר בירושלים לפנות בוקר, אבל בכל אופן מישהו צריך לעמוד שם על הגג ולצעוק שהוא רואה שהעיר מזרח. האמת היא שיכול היה לצעוק את זה מהמיטה במערכת קריזה, מדוע? כי הוא יודע בדיוק מתי העיר מזרח, אתם יודעים בכל הלוחות מתי העיר מזרח. מי יודע שהיה להם הלוחות האלה? כי אתה צריך את הלוח הזה בשביל לקבוע את המהלך של הירח. אי אפשר לקבוע את הלוח של מתי יראה הירח אם אתה לא יודע את הזריחה והשקיעה הזה. זה חלק מאותו חשבון. זאת אומרת שהם ידעו מתי הזריחה, תיקח זמן מסוים לפני הזריחה ותגיד זה הזמן של העיר מזרח. נניח, אם זה במעלות, אני יכול לקבוע את זה או במעלות או בדקות, זה ברור. למה הוא לא יכול לצעוק מהמיטה? כי אני לא יכול לדבר על תחזית, אני צריך לראות בעיניים. אז ההתלבטות הזאת בין תחזית לבין מה שאני רואה בעיניים היא מעניינת. חצות. מתי חצות היום? איך אני יכול לדעת מתי חצות היום? איך עושים את זה? אתה צריך מקל. בסך הכל בשביל לקבוע את חצות היום אתה צריך מקל. מה אתה עושה עם המקל הזה? תוקע אותו באדמה. עכשיו, אחרי שתקעת אותו באדמה, מה אתה עושה? מסמן את הצל בזריחה. אתה מסמן את הצל בשקיעה, אתה חוצה את הזווית, יודעים לחצות זווית בגיאומטריה, יש אפשר לחצות זווית, אתה חוצה זווית, זה חצי הזווית. מחר, מתי יהיה חצות? כשהצל יגיע לקו הזה, אז אפשר לקבוע את חצות בדיוק. בבית המקדש חצות לא היה בחצות, בבית המקדש חצות היה כאשר הקירות יהיו משחירים, זאת אומרת חצי שעה אחרי חצות, כי אתה לא יכול לדעת את החצות בדיוק. מה פה שאני בעצם יכול לדעת? עם מקל אני יכול לדעת החצות בדיוק. אבל זה לא כך. איך אתה יודע שהחצות היום יהיה כך ויהיה למדידות של אתמול? זה על סמך הנבואה שלך של אתמול. היום אתה לא יודע שזה חצות. איך תוכל לדעת שהיום זה חצות כשתראה את השקיעה? כלומר, אם אתה רוצה לדעת מדידות שכל המדידות נעשו היום, אתה צריך למדוד היום את הצל של הזריחה, למדוד בערב את הצל של השקיעה, ואז לחשב מתי היה חצות. אתה לא יכול לחשב מתי יהיה חצות, אלא על סמך הנתונים שהיו. אז אם אני יכול להתחשב בתחזית כזאת? אז רואים שבית המקדש לא. ועם זה אני רואה שכמו שאמרתי, שהתחזית גוברת על העדות. אז היחס לתחזיות כאלה הוא בעייתי גם בהלכה.
אני אוסיף את ה... יש הרי בהלכה חזקה של שלוש פעמים.
כן,
שלוש פעמים. אני לא חושב. אחרי שלוש פעמים שמשהו קרה, ההנחה היא שהוא ימשיך. אבל ברור שזאת לא, זאת הנחה שעומדת למבחן אמפירי. כי בשביל להחזיר את השור ממועד לחזור להיות טעם, אם הוא שלוש פעמים עמד בסיטואציה ולא נגח, פעם אחת אנחנו נזרוק את הניסוי לפח כי יש לנו תיאוריה. אבל אם זה קרה שלוש פעמים, אז התיאוריה נפלה. אנחנו חוזרים חזרה לחזקת טעם. זאת אומרת, יש פה...
לך יש גם מספרים אחרים.
התרגלות וראיה בסדר, זה כל החקירות העידות. אבל ברור שחלק מהחזקות האלה הם ודאי חזקת ראיה. ולכן, עוד פעם, אותה הנחה יומיאנית כזאת, שאומרת שאם משהו קרה עד עכשיו, הוא כנראה גם ימשיך, אפילו אם אני לא בדיוק יודע את ההסבר. אגב, שם בסוגיה גם רואים את האלמנט הזה שאמרתי קודם עם קר וזמל וייס, רואים מפורש בסוגיה. כלומר, רבי ירמות מדברת על זה. כי היא אומרת שמה, וככה פוסקים גם מביאים, מקור חיים, הלכות פסח מדבר על זה, מה קורה כשלא יכול להיות שיש הסבר מאחורי שלושת ההתרחשויות. האם גם אז אני אניח שזה ימשיך? על הטענה שלו היא שלו.
חתם סופר אומר הפוך. חתם סופר כותב, מספר מקרה, מעשה שהיה. הלכה היא שאישה שרואה דם בשעת תשמיש שלוש פעמים, אז בעלה צריך לגרש אותה. כי מה אני מניח? שהיא תראה דם גם הלאה. הבעל השני, אותו דבר. עכשיו, השאלה הייתה כזאת, יש אישה שראתה דם מחמת תשמיש שלוש פעמים, אמר לה רופא, יש לי תרופה, מדברים עכשיו בסביבות הזמן של מלחמות נפוליאון, יש לי תרופה. מהי התרופה? דיברת על מלחמות נפוליאון, מהי התרופה? ויטמין C. היא תיקח ויטמין C, ויטמין C מחזק את כלי הדם הנימיים, הסיבה לבסת היא חולשה של כלי הדם הנימיים, תיקח ויטמין C, זה יעזור. כי יש לו ניסיון שהדבר הזה עוזר לדימומים של נשים שלא בשעת הבסת, הדבר הזה עוזר. עכשיו, האישה ראתה מחמת תשמיש שלוש פעמים, הרופא מציע לה ויטמין C, האם היא... מה אם היא תוכל להישאר תחת בעלה ולנסות? מה הבעיה? הבעיה היא, שאומר החתם סופר בעקבות דברי מרדכי במסכת נידה, איך לבדוק את האינפורמציה שהרופא נתן לי. הרופא אמר, נתתי את זה לנשים וזה עבד. איזה נשים? אם הנשים הנשים גויות, אז אומר, אי אפשר להוכיח מגויים ליהודים כלום. מכיוון שכך כתוב בגמרא שהגויים של הגוף של גויים הוא אחר, וזה גם באמת מכל ניסוי מבוקר ברפואה, אתה לא יכול לקחת ניסוי שעובד על קבוצה אתנית אחת לקבוצה אתנית אחרת, זה לא עובד. צריך לעשות כשעושים את הזיווג הזה, כשעושים את הזוגות בניסוי מבוקר, צריך אנשים אפילו עם אותה השכלה, עם אותו מקום אורבה, הם גרים באותו מקום, הם דומים מאוד. ודאי שאי אפשר לקחת גוי ויהודי, זה לא יעבוד. אז ניסוי, מה?
גם תרופות שיצאו מהניסוי ברחת העולם אסור לקחת?
לא. עוד פעם, הנקודה היא
פה,
פה זה נגד ההלכה, נכון, אז אם זה לא נוסע שלהם מותר לקחת. מותר לקחת גם אם זה לא נוסע בכלל, אבל התקפות של הניסוי לא...
לא היית מחדל שבת על תרופה שנוסתה רק על גויים.
נכון.
לכן היפנים לא מקבלים תרופות של ה-FDA.
ניסו אותה בתפוצה כללית, נכון, ויש בה דברים יהודים.
לא משנה, במקומות שלא היו יהודים, או לא אחוז משמעותי של יהודים.
אז אומר מרדכי שאי אפשר לסמוך את זה. עכשיו, השאלה, אז מה כן? על יהודיות. ניסו את זה על יהודיות, בסדר. על איזה יהודייה ניסו אותה? אולי היהודייה הזאת לא רואה מחמת תשמיש בכלל, או היא ראתה במקרה. מה תגיד שהיא ראתה שלוש פעמים? אז איך היה מותר לנסות? אז הניסוי הראשון הוא השאלה. אז עברו עבירה. או, בסדר. אז הוא אומר, אם כן, אז כל הניסוי יכול להיות רק אם אתה עובר עבירה. הנה חינם. אז הוא אומר, אבל מאחר שלא ידוע שמישהו עבר עבירה, אי אפשר להראות את האישה. שהיא ראתה שלוש פעמים מחמת השמיש שהיא עברה עבירה. העדות של הטענה של הרופא שוויטמין C יעזור לא עובדת. אומר החתם סופר, זה לא נכון, זה טעות. הוא אומר כך, כל חזקה היא פועלת רק כאשר אין דבק הגיוני בין הדברים. למשל, קמיה שעזר שלוש פעמים, אני מניח שהוא יעזור עליו. מה פתאום קמיה לא שומע כלום? אלא מה? בדיוק, חזקה היא המפלט כאשר אין היגיון. אם יש היגיון, אני הולך על פי ההיגיון. אז אם יש הסבר הגיוני למה שהיה, ואני אומר שמה שקרה השתנה, החזקה פוקעת, זאת אומרת. אם יש הסבר שאומר, אולי האישה הזאת שרואה מחמת השמיש, מדוע היא רואה מחמת השמיש? כי אולי יש לה חוסר בויטמין C, ולכן כלי הדם, הדפנות של כלי הדם הנימיים חלשות, והן מעבירות דם, השערה הזאת יכולה להיות נכונה. אז אני עכשיו אומר, רגע, יש לי פתרון, אני אתן ויטמין C, ועל נתינת ויטמין C אין חזקה, כי הרי היא לא ראתה שלוש פעמים אחרי שהיא קיבלה ויטמין C. אז לכן כאשר היא קיבלה ויטמין C, פתחנו דף חלק, מבחינת החזקה, עכשיו צריך לבדוק שלוש פעמים נוספות. בית החתם סופר אומר שחזקה שייכת רק כאשר אין שום בסיס הגיוני. כאשר יש בסיס הגיוני, אני הולך אחרי הבסיס הגיוני, אני בודק את הבסיס הגיוני.
אור חיים אומר הפוך, אבל אני חושב שגם זה לא בהכרח מחלוקת, כי בפשטות זה מחלוקת בגמרא ביבמות עצמה. עם המעיין גורם, יש שם שתי דעות בגמרא.
קטלנית.
בדיוק, שתי דעות בגמרא, האם צריך שיהיה איזשהו הסבר אפשרי בשביל לייצר חזקה, או שלא צריך שיהיה הסבר הגיוני.
כן, אבל הסבר הוא מומצא, כאילו.
כן, לכן, וזה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אני חושב שכן אמרתי שזה קשור לקר וזמלווייס. כי אני מדבר על מצב שבו קרה משהו שלוש פעמים, נגיד אישה קטלנית, הרגה את שלושה בעלים קודמים. בסדר? עכשיו, אם אני מבין שיכול להיות הסבר שהמעיין גורם, אין ידע כזה שמעיין הורג בעלים. זה לא שיש איזשהו ידע מדעי מוצק. אלא זה משהו שבא בחשבון, בתוך המסגרת ההגיונית או הניסיון שלי עד עכשיו. אם זה כך, אני אניח את ההנחה של החזקה. זאת אומרת שגם הבא על הבא ימות. אבל אם קרו שלוש פעמים שאני לא מצליח בכלל לחשוב על סנריו שיסביר או שייתן תיאוריה שמסבירה את שלושת המקרים האלה. במצב כזה אני לא אעשה חזקה. עכשיו, מה שאני לא מכיר את הספר הזה בפנים, אבל מה שיוצא מהסוגיה, ואני חושב שגם המקור חיים כמה שהוא אומר, אם יש לי ידע מדעי בדוק, אז לא צריך חזקות, כן, זה ברור. אם אני יודע, אז אני יודע. חזקה מיועדת רק למצב שבו אין לי ידע מדעי ברור. אבל מצד שני, אמנם אין לי ידע מדעי ברור, אבל כן יש תיאוריות שהן מועמדות סבירות להוות הסבר. עכשיו, כשיש תיאוריה אפשרית, למשל שמעיין של אישה גורם, למרות שאני לא יודע שזו תיאוריה, זו תיאוריה מדעית ידועה, אבל זו תיאוריה אפשרית. המעיין של אישה נשמע לי סביר שיכול להיות שהוא יקרה, נבדוק ונראה, אבל יכול להיות שהדבר הזה יכול להרוג בעלים. אז אני משתמש בחזקה. אבל אם יש משהו שלא יכול להיות אפילו נכון, כמו ההסברים עם הכומר, עם המצלתיים שם שדיברתי, כן, שזה ברור שזה לא משפיע על קדחת יולדות.
כמו המעיין.
מה?
כמו המעיין.
אז המעיין אני לא יודע אם זה אותו דבר או לא, כי הגמרא מתייחסת לזה לא ככה. הגמרא מתייחסת בפורש לא ככה.
בתשובה על זה. שאלו את הרמב"ם בתשובה, הייתה אישה שבעלה מת. אבל בעלה שמת היה בעלה השני. כלומר, היא הייתה אלמנה שהתחתנה, ובעלה מת בלי ילדים. אז מה היא צריכה? להתייבם. עכשיו, בזמן הרמב"ם עוד ייבמו. אומר היבם, אני לא יכול לייבם. מדוע? כי היא קטלנית. שני בעלים מתו, עכשיו אני צריך לקחת אותה, אז היא קטלנית, אז אני לא אייבם. אומר הרמב"ם, איך אתה יכול לעלות על דעתך דבר כזה? כל הרעיון של קטלנית, הרעיון של מזל או הרעיון של מעיין, הם רעיונות הזויים כל כך, ואי אפשר להסביר אותם אלא כאמונות תפילות. זאת אומרת, ממה הבעל השלישי ימות? מהתקפת לב. מדוע? כי הוא פוחד. זאת אומרת, הבעל אומר, יש משהו באישה הזאת שהורגת בעלים. ולכן החשש הוא שהבעל ימות על אמונה תפילה. אז אומר, אז תקיים מצווה, בזכות המצווה תגן עליך.
טוב, בכל אופן, אז אני חושב ששם באמת יש דוגמאות שהן בדיוק דוגמאות שמבחינות בין הסנריוס השונים האלה. עכשיו, בעצם יש שלושה הקשרים שונים. יכול להיות שיש לי ידע מדעי מוצק, ואז מגיע לפני מקרה, ואני צריך להסביר אותו במונחי הידע המדעי הידוע, אוקיי? אף פעם לא מדעי, אבל כל זה מוצק, מספיק טוב. אז פה כמובן לא צריך חזקות, ואני מחפש הסבר במסגרת הידע המדעי הידוע. ישנם מצבים שבהם זה מצב שבו עבודה, מה שתומס קון קרא עבודה בתוך הפרדיגמה. זאת אומרת, כשיש פרדיגמה נתונה, ואנחנו משתמשים בפרדיגמה הזאת כדי להסביר כל מיני עובדות. כן? יש מצבים שבהם עוד אין פרדיגמה. אין פרדיגמה, אבל אני יודע למיין איזה הסברים יכולים לבוא בחשבון ואיזה לא. איזשהו ניסיון מצטבר, לא לגמרי מוגדר, אבל אני יכול לנסות ולנחש. ניחוש מושכל, מה יכול להיות ומה לא יכול להיות. הניצחון במלחמה כנראה לא מושפע משמה של אמא של השליש. דיברתי על זה בפעם הקודמת. זה לא סביר, אפילו שאני עוד לא יודע מה אחראי באמת לניצחון במלחמה. אני עוד לפני הידע המדעי, מה גורם לניצחון במלחמה. אבל אני כן יודע מה לא יכול להיות, אוקיי? אז זה מצב שבו אני מחפש תיאוריה, אני לא עובד בתוך פרדיגמה. אני מחפש עכשיו פרדיגמה, הפרדיגמה הקודמת נגיד קשלה, או סתם, לא ידועה בכלל. ואני מחפש עכשיו פרדיגמה חדשה, את התיאוריה המדעית החדשה. עדיין אני לא עובד באפלה. יש לי עדיין קווים מנחים או מסגרת מחשבתית שבתוכה אני מחפש מה יכול להיות נכון. כמו פה, כשאני מחפש את הקו הישר, אני מחפש את התיאוריה. אני לא משתמש בתיאוריה כדי להסביר. כשאני אשאל עכשיו איפה טיפול הנקודה הבאה, אז אני אשתמש בתיאוריה הידועה, שזה הקשר בין X ל-Y זה קו ישר. ואני מוכן להגיד איפה טיפול הנקודה הבאה. אבל אם אני עוד לא יודע שהקו הישר, אז עוד לא יודע מדעי מוצק, אני מחפש מהו הקו. מה החוק המדעי הנכון? יש לי עובדות, 4 נקודות או כמה נקודות, ואני מחפש מה התיאוריה. זה מצב...
ברור שאתה לי בהשקפה. למה נפוליאון הפסיד בקרב ואטרלו? אז החסידים יש להם תשובה. כי רימן אל מרינו בקריאת המגילה של פורים שלפני ואטרלו אמר נפול טיפול לפניו, נפוליאון טיפול. כך הוא קרא במגילה. אז אנחנו יודעים להסביר פשוט למה נפוליאון הפסיד בקרב ואטרלו.
זה באמת אחת הבעיות בעניין הזה, שברגע שאתה משתמש בהנחות לא מנוסחות, או שהן לא עומדות למבחן ביקורתי, אז כל אחד יכול להביא מהגאון מן היקב כל מיני הנחות, וברור שיש פה חופש גדול. מצד שני, זאת לא יריעה באפלה. זאת אומרת, העובדה שהמדע כן מתקדם, אנחנו מגלים תיאוריות, והתיאוריות האלה עומדות במבחנים האמפיריים, במקרים רבים, לא תמיד, אנחנו לפעמים טועים, והצריך להחליף פרדיגמה. אבל מספר הפעמים שאנחנו צודקים הוא לא אורדר אפס. זאת אומרת, הוא לא אפס פעמים כמו שהיה צריך להיות אם זאת הייתה סתם יריעה באפלה. ולכן זה בעצם אומר שיש לנו איזה שהם רעיונות מתוך ניסיון מצטבר, לא משנה, או שכל ישר, שאומרים לנו מה כן ומה לא. ככה אנחנו מחפשים תיאוריה. וההקשר השלישי זה יריעה באפלה. זה סתם הגרלה. זאת אומרת, אין לי שום, אני לא מבין, לא מצליח להבין שום דבר, זה פשוט יריעה באפלה לחלוטין. זה מצב שלישי. אני רוצה להבחין שהמצב האמצעי הוא לא הראשון ולא השלישי. את המצב האמצעי כשאני מחפש תיאוריה הוא לא יריעה באפלה. כי אם הוא היה יריעה באפלה אף פעם לא הייתי מוצא את התיאוריה. מה הסיכוי שביריעה באפלה אני אפגע בדיוק במטרה? אפס. אוקיי?
בהנחה של
סוף כיווני ירי. אז לכן בעצם גם הטיפוס של התיאוריה נעשה בתוך איזושהי מטה פרדיגמה או איזשהו רעיון. כשאתם תחשבו על לימוד תורה. אנחנו מחפשים על הסבר תיאורטי לסט של עובדות הלכתיות. שיטת הרמב״ם בשליחות. אני מסתכל בכמה הלכות ברמב״ם בנושא שליחות, ואני רוצה לדעת מה הייתה התיאוריה שלו, יד האריכתא, ייפוי כוח, כל מיני כל ההגדרות האלה. אני מחפש את התיאוריה, את החוק הכללי. עכשיו, ברור לי ששליחות זה לא כשהמנדלי מרים לו ואומר שנפוליאון ייפול. זה בטח לא ההסבר בשליחות, נכון? זה צריך להיות או ייפוי כוח, יד האריכתא, אחד הניסוחים, אני עוד לא יודע מי מהם נכון, אבל אני כן יודע איזה ניסוחים יכולים לבוא בחשבון. ומתוכם המהלך הלמדני הוא לנסות ולהבין מתוך העובדות ההלכתיות איזה מהתיאוריות היא נכונה, אוקיי? אבל גם זה לא נעשה כיריעה באפלה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מטה פרדיגמה, אני עוד לא יודע מה התיאוריה של השליחות, אני כן יודע איזה תיאוריות יכולות לבוא בחשבון ואיזה לא. עכשיו אני מתחיל לחפש, אולי הרמב״ם סובר כמו התיאוריה הזאת, והרשב"א הוא רטור כמו התיאוריה הזאת, ויהיו מחלוקות, אבל הם יסתובבו בתוך התיאוריות האפשריות. לכן, במובן הזה זה דומה לגמרי לחיפוש מדעי. ההבדל היחיד בין חיפוש למדני, עיקרי, בין חיפוש למדני לחיפוש מדעי, זה שהחיפוש הלמדני, לפחות הרבה פעמים, אי אפשר להעמיד אותו למבחן אמפירי. כשאנחנו עושים הכללה מדעית, אנחנו לוקחים את החוק המדעי הזה, אנחנו מנסים להעמיד אותו למבחני הפרחה. זאת אומרת, אנחנו מנסחים ניבוי מהתיאוריה הזאת, עושים ניסוי ורואים אם הוא מתקיים, אז זה מרושש את התיאוריה, ואם לא, אז התיאוריה הופרכה. אם מספיק פעמים זה קרה, אז התיאוריה הופרכה. בעולם ההלכתי, בהנחה שאני יודע את כל העובדות הרלוונטיות, נגיד את השס אני יודע, או את הדברים המחייבים, חלוקות וזה, יכול להיות דעות שונות, זה לא יגיד לי כלום. אבל אני מחפש, אם אני מחפש שיטת הרמב״ם, נגיד אני יודע את כל הרמב״מים הרלוונטיים, אוקיי? עכשיו אני מנסה לבנות תיאוריה על בסיס כל הרמב״מים שאני יודע. אז אני בונה איזשהו חוק כללי, כן, זו התיאוריה המדעית. מה הרמב״ם חשב על שליחות? איך הרמב״ם תפס את מושג השליחות? ואז אני מסביר את זה, ועכשיו אני מנסה להעמיד את זה למבחן אמפירי, אני לא יכול. כי כשאני אשאל שאלה שאותה הרמב״ם עוד לא שאל, הוא כבר נפטר. אז אין לי איך להוציא ממנו מה הוא יגיד על הניבוי החדש, מה אמור לקרות במקרה ההוא. אני יכול להגיד מה יוצא לשיטתו במקרה הזה, ומה יצא לפי הרשב"א בשיטה אחרת. אבל אני לא יכול לקבל אישור על תיאוריה שאותה ניסחתי. זה הבדל בין למדנות לבין הכללה מדעית. וזה פתח גדול, זה הדברים שדיברנו שם עם השם קרקע זרועה, כן, אחרי השיעור הקודם. זה פתח גדול לספקולציות או לעטוטים סמנטיים שבעצם לא אומרים הרבה. כי בעצם אתה יכול לקחת את אוסף העובדות ובסך הכל לתת להם איזשהו שם ולחשוב שאתה נתת הסבר. אבל בעצם לא נתת שום הסבר, בגלל שאתה לא יכול, אתה יכול לתת גם שמות אחרים, ויכולים היו לצאת כל מיני דברים אחרים, וזה לא עוזר כלום.
ניקח דוגמה הלכה למעשה עדכנית. מצוות התלויות בארץ שייכות לגבי מה? איזה דברים הם תחת המטריה של מצוות התלויות בארץ? אתם יודעים? דגים הם תחת המטריה של מצוות התלויות בארץ?
לא,
לא. אז מה כן?
עבודת אדמה.
מה?
עבודת אדמה.
אז הגמרא אומרת שה... עוד פעם, אז אם כן, מה אני אומר שייך למצוות התלויות בארץ? דברים שהם גידולי הקרקע. עכשיו, יש שאלה מאוד מעניינת, מה זה גידולי הקרקע? זאת אומרת, אנחנו מדברים על גזר, גזר הוא תחת מצוות התלויות בארץ, גזר שגדל בארץ. הוא כפוף למצוות התלויות בארץ.
לפעמים, תלוי באיזה קשרים, אבל כן.
תרומות, מעשות, תלוי, זה דרבנן או דאורייתא, אבל באופן עקרוני, הוא כפוף, גם זה שהוא פטור מתרומות ומעשות, זה מצוות התלויות בארץ. אז הוא נמצא בתחת המטריה של מצוות התלויות בארץ. בסדר. עכשיו, יש נבואה בזמננו שהיא מתגשמת לאט לאט, שיפסיקו לגדל ירקות ופירות, הגידולים החקלאיים ייעלמו. מדוע ייעלמו? מכיוון שהקרקע יקרה מדי, המקום צפוף, ויהפכו קרקעות חקלאיות למקומות מגורים, ואי אפשר יהיה לגדל, ובשביל לגדל גידולים חקלאיים צריכים שטחי קרקע גדולים, וגם צריך, אם מגדלים בצפיפות צריך, יש בעיה עצומה של מזיקים, צריך לרסס בצורה מאוד אינטנסיבית, אז במילה זה, אנשים מרעילים את עצמם, זה לא טוב. חקלאות היא פחות ריסוס, היא תופסת הרבה שטח, העסק הזה הגיע לרוויה, אי אפשר להכיל את התושבים של מדינת ישראל בדברים שמדינת ישראל תגדל, ועוד מעט גם לא מדברים שיביאו מיסים. אז מה הפתרון? הפתרון שכבר התחיל לעבוד הוא פתרון של הנדסה גנטית. יש שמרים שהם מהנדסים אותם לגדל דברים שהם בעצם חומרי הבסיס לגזר, או חומרי הבסיס לברוקולי, חומרי הבסיס לצנונים וחזרת וכל ירק שתרצו. עכשיו, במקום שהוא כמו בית חרושת לבירה, שבנוי כמו בית חרושת לבירה, אפשר להנדס, אפשר לגדל את כל תצרוכת הגזר והבצל והצנון של המדינה. בית חרושת אחד, בניין אחד, יכול לתת את כל תצרוכת, כל התצרוכת החקלאית של מדינת ישראל. הדבר הזה בנוי על כמה חידושים, צריך קלורופיל מסוג מסוים שהוא מאוד יעיל שמנצל את אנרגיית השמש ביעילות, אבל על כל פנים בהחלט יכול להיות שתוך 10 שנים לא נראה יותר חקלאות, או אם תהיה חקלאות, החקלאות תהיה במיעוט. כל פירות האדמה וכל פירות העץ, מאיפה הם יבואו? מבית חרושת לבירה. והצליחו כבר לעשות גזר, הצליחו לעשות אוקר, שאתה לא יכול להבדיל בינו לבין גזר אמיתי. אין שום הבדל בעולם בינו לבין גזר אמיתי. לא בטעם ולא לא בפריחות שלו ולא לא בשום דבר. עכשיו, השאלה היא האם תם עידן המצוות התלויות בארץ. אם אתה לוקח את הפרטים ואתה עושה הכללה, ואתה אומר, יש לי דגן, תירוש ויצהר, שהם המצוות התלויות בארץ הבסיסיות, ואני עושה הכללה ואני לוקח גם ירק וחיטה, וכל הפרטים האלה אני עושה כלל, אז אני אומר, בוודאי, זה דבר שצריך להיות גידולו מן הקרקע. ואם הוא לא גדל מן הקרקע, אלא הוא מיוצר בבית חרושת, אז מה הוא?
הוא לא נמצא
תחת המטריה הזאת. מצד שני, אני יכול לומר שבכלל מדובר על משהו אחר. כל הרעיון של מצוות התלויות בארץ זה לא בגלל שדבר גדל מן הקרקע, אלא זה המזון של האדם. תזכרו את ברכת המזון. הארץ שעושה מזון, זאת אומרת, יש מזון שאדם צריך לאכול. מאיפה מזונו של האדם? מן הארץ. מן הארץ בהיבט פשוט, פשטני לגמרי, אומר פיזית. זה גדל והושרש בארץ, אבל יכול להיות שאני אראה את המזון של אדם מן הארץ בצורה רחבה יותר. זה בא מהאוויר של הארץ, מהשמש של הארץ, זה מיוצר בארץ, וזה אותם דברים, זה אותם פירות, אותם גזרים, אותם פלפלים.
אבל אז נכליל גם פרות.
מה אתה אומר?
אבל אז נכליל גם פרות.
אז השאלה,
פירות עוד מלך, פרות עוד מלך, זה גידולי קרקע.
פרות נחשבות גידולי קרקע. ובסדר, אני אמרתי, אפשר...
הכלל הוא לא
הנקודה היא בסדר.
זה לא עובד עכשיו.
אז אני צריך לתפור את ההסבר הזה טוב יותר.
כשהגמרא מביאה...
מה?
כשהגמרא מביאה הסבר למצוות התלויות בארץ.
כן.
מאיפה היא לומדת? מאיפה הגזרה? מאיפה...
מה?
המקור. צריך ללכת אולי...
דגן תירוש ויצהר.
כן, אבל איך זה כתוב? מה הנוסח ה...
כתוב בתורה ראשית גנך, תירוש ויצהר, תן לו.
ראשית גנך בכל מקרה, מה...
לא, זה דוגמאות. הדגן... מי אמר שהדגן שלך,
אני אומר,
מי אמר שהדגן שלך זה הדגן שגדל מהקרקע שלך?
נכון.
אולי הדגן שלך זה מה שייצרת אותו משמרים.
זה ראשית גנך, בכל מקרה.
נכון, אני מסכים.
כן.
זאת אומרת, זה בדיוק השאלה של הכללה מהפרטים. אז כשאני חי בעולם שרק פלסטיק עושים בבית חרושת, אבל דגן גדל באדמה, אז אני אומר, מה משותף לדגן תירוש ויצהר? זה שהם גדלים מן האדמה, כי אני לא מכיר דגן אחר. אבל בעולם שיש לי דגן ותירוש ויצהר, שהם לא גדלים באדמה, ואני אומר שהתורה היא נצחית, והתורה היא לא שייכת לתקופה מסוימת, אז כמו שאתה אומר, דגנך מכל מקום, כל דבר, אני מסכים בהחלט. ולכן יכול להיות שההכללה תעבוד אחרת. אבל פה תבינו, הנטייה של להכליל לא באה מתיאוריה מדעית, אלא ממצב, מרובד זמן. ברובד זמן מסוים, ההכללה של דגן תירוש ויצהר הם דברים שגדלים מן הקרקע. כאשר, למשל, כתוב, מאיפה אני לומד את העניין של דברים של הקרקע פועל, אוכל ומחובר לקרקע, כתוב, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך סופך ולכלך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך וכתבת מעילות בידיך. אז עכשיו, חרמש לא תניף על קמת רעך. מזה לומדים שפועל אוכל ומחובר לקרקע. למה? כי קרם וקמה הם דברים שגדלים בקרקע. ואם לא גדלים בקרקע, אז מה זה? הם לא קרם וקמה. אז עכשיו יש שאלה כזאת, יהיה כתוב שתבואה שגדלה בעציץ שאינו נקוב, אז היא לא תבואה, אף על פי שהעציץ שלא נקוב זה, יש לך קמה ודגן והם לא מצוות לחיות בארץ. אבל רש"י כותב בכל מקום שאין דרך לעשות כך, כי אין דרך לשתול בעציץ שלא נקוב. אבל אם זאת הדרך, החקלאות תיעלם ומה שיחליף אותה יהיה ייצור. לך תוכיח עכשיו שהכלל שאמרת מקודם הוא נכון, ואולי יכול להיות שכלל הכלל שאמרת מקודם הוא רק כלל שלא הכרת משהו אחר. כי לא הכרת אפשרות אחרת. דוגמה רק לדבר הזה.
בדרך כלל אבל זה... היה פולמוס כזה לאחרונה לגבי בשר שיוצר בין הרב דב ליאור לרב אריאל נראה לי.
לא, לא יוצר, הבשר הזה הוא חלום.
כן, אבל...
בשר וחלב, השאלה אם יישאר בשר וחלב, וסנטזו בשר וסנטזו חלב.
אבל זה שאלה גם מטה הלכתית של... כאילו מה שטיפה רמזת בסוף, של האם אנחנו רוצים שההלכות האלה יישארו...
אני לא רוצה כלום, זה את האמת. אז כמו שאומר האמת, המשמעות האמיתית היא האם יש סיבה אמיתית להגיד שדגן הוא דבר שגדל באדמה.
בציצית התפשר, ציצית אמורה להיות על הבגד האמיתי שאנחנו לובשים, היא לא אמורה להיות סתם בגד שנלבש.
מי אמר?
ככה זה היה...
איפה כתוב?
הדרישה של, לא יודע, הדרישה של שזה יחסי תורבו, שהיית...
בסדר, אין דרישה, אדם לא חייב ללבוש ציצית. השאלה אם אדם עושה בגד מיוחד לציצית, האם הוא חייב בציצית, ודאי שהוא חייב בציצית. הנקודה פה של דגן, השאלה מי אמר שדגן זה גדל בקרקע? מי אמר שבכלל המצוות התלויות בארץ הם דווקא דברים שגדלים בקרקע? אולי זה מייצג רק מצב היסטורי מסוים. לעומת זה בשר, לא כתוב בתורה לא לאכול בשר וחלב. מה כתוב בתורה?
שאל תאכל בשר.
לא כתוב. לא תבשל גדי בחלב אימו. אז מדובר על הגדי. גדי זה גדי, גדי זה לא בשר סינתטי. אז בהחלט יכול להיות שמה אני צריך לעשות עכשיו כאשר הדברים מתחשים. לחזור אליו מה שכתוב בתורה, לראות, לזכור מה שכתוב. כי אנחנו מדברים על בשר בחלב כאילו היה כתוב, לא תאכול, לא תאכל בשר בחלב. לא כתוב. אז השאלה היא, למה כתוב לא תבשל גדי בחלב אימו? זה מטה. הרי באמת אסור לאכול כל בשר בחלב. והתרגום באמת, לא תבשל גדי בחלב אימו, אומר לא תאכל בשר בחלב. עכשיו, אולי התשובה היא, באמת, כי צריך להיות בשר של משהו חי וחלב שהוא בא מאימא. חלב שהוא דבר שנוצר כדי להניק ילד. כן.
עכשיו, בעצם, המשמעות של מה שאמרתי עד עכשיו, זה שיש לנו שני סוגי הסבר. זה נכון גם במדע וגם בהקשרים למדניים. יש לנו הסבר אחד, שהוא לקחת אוסף של עובדות, להסביר אותם באמצעות תיאוריה כללית. ויש הסבר אחר שאומר, יש לי תיאוריה כללית, אני אסביר באמצעותה עובדות. ההבדל הוא בשאלה אם אני יודע כבר את התיאוריה, ואז אני יכול להשתמש בה כדי להסביר דברים, או שאני מחפש תיאוריה, ואז אני לוקח עובדות ואני מסביר אותן באמצעות תיאוריה. אני אביא אולי דוגמה שתחדד את ההבדל ביניהם. יש איזה פיזיקאי באוניברסיטת תל אביב בשם אליה ליבוביץ', שלא כל כך אוהב כנראה דתיים ואמונה דתית.
יש לו שורשים חשובים.
כן. והוא כותב שיש ראייה מאוד ידועה לקיומו של אלוקים, כן, הראייה מהמורכבות של העולם או משהו כזה. כיוון שהעולם הוא מורכב, אז כנראה שיש לו, יש לו מרכיב. או, כן, פרד הויל אמר פעם, היה פיזיקאי ידוע, הוא אמר פעם שהסיכוי לזה שהעולם נוצר בלי יד מכוונת הוא קטן יותר מאשר הסיכוי שסופה שעוברת מעל מגרש גרוטאות תרכיב מהחלקים במגרש הזה מטוס בוינג. אוקיי, הוא חטף על זה המון, כל האטאיסטים צוחקים עליו עד היום, כי זה שטויות מה שהוא אמר, ככה הם טוענים, בעיניי מה שהם אומרים זה שטויות, אבל לא משנה. אז זאת הטענה. עכשיו, אליה ליבוביץ' בעצם רוצה לומר שההוכחה הזאת לקיומו של אלוקים היא הוכחה מאוד בעייתית. למה היא דומה? משל ליחזקאל, הוא קורא לו נדמה לי, המקור זה קישון מעין כמונים לדעתי, אני לא מבין את זה, אבל שם זה הסיפור המקורי. שהוא, הרשויות המס פתאום רואות שהוא בונה וילה בקיסריה עם פקיד בנק, בונה וילה בקיסריה עם עורבת סוסים ובריכה ואני לא יודע מה, וכל כל מה שצריך. באים אליו חוקרים לשאול אותו מאיפה העניין הזה, הוא בטח העלים מיסים, מעל, כל מיני דברים מן הסוג הזה. מה פתאום? בואי אני אספר לכם בדיוק מאיפה בא הכסף. אני, בתאריך זה וזה, אני ישנתי בלילה, ובא אליי אליהו, בחלום הלילה, הוא אמר לי, תלך לצפון למקום זה וזה, תספור 200 צעדים צפונה, תגיד שלוש פעמים נע נחמן מאומן, אחרי זה תלך עוד 100 צעדים מזרחה, תחפור שם בעומק 2 מטר, תמצא מטמון. לא יאומן, אני עשיתי את זה באותו תאריך שהוא אמר לי, בדיוק בחצות, לא כחצות, אלא בחצות, עשיתי את זה בדיוק, הגעתי לשם, חפרתי ומצאתי את המטמון.
הראייה,
הראייה. הם שואלים אותו, נו, זה סיפור פנטסטי, יש לך איזושהי ראייה לזה? איך בניתי את הווילה? אם זה לא היה נכון, איך בניתי את הווילה? אז הוא אומר, זה אותו...
כל תורות הקונספירציה.
מה?
כל תורות הקונספירציה.
אז זה אותו דבר, הוא אומר. בעצם אתה אומר, יש עולם מופלא, אני לא מבין מה קורה. בטח יש אלוקים. מה הראייה? כי אחרת איך יהיה עולם? אז בעצם הוא אומר שהראייה הזאת, מה שכאן קרה ראייה פיזיקו-תיאולוגית, כן, הראייה מן המורכבות של העולם, של הפיזיקה, היא ראייה שחסרת שחר. איפה הוא טועה פה? הוא טועה בגלל שבמקרה של יחזקאל, יש לי שתי תיאוריות מתחרות. תיאוריה אחת זה שהוא מעל בכספים, זה גם אפשרות. התיאוריה השנייה זה שאליהו התגלה אליו בחלום וכו', והוא מצא את המטמון. כיוון שהסיפור הוא סיפור קצת פנטסטי, מהניסיון שלי סיפורים כאלה לא כל כך קורים, אז אני מניח שהסיפור הראשון הוא ההסבר הנכון, אוקיי? במקרה של בריאת העולם, אנשים לא מציעים אלטרנטיבה אחרת. במקום יד מכוונת, מה האלטרנטיבה אחרת? בוא נגיד שלא מציעים, לא ניכנס עכשיו לכל הפולמוסים התיאולוגיים, אבל לא מציעים תיאוריה אחרת, רק אומרים שהדבר הזה הוא פנטסטי. אוקיי, אבל אם אין לך אלטרנטיבה אחרת, כמו שאמר שרלוק הולמס, כן, בחותם הארבעה, אם אין... במקום שבו האפשרות היחידה זה הבלתי סביר, האלטרנטיבה היחידה זה הבלתי אפשרית, אז אתה צריך לבחור את הבלתי סביר. זאת אומרת, זה שזה בלתי סביר זה לא אומר, השאלה היא מה האלטרנטיבה שלך, אוקיי? אז לכן, במילים אחרות, מה שהוא בעצם רוצה לומר ככה, כשאנחנו מחפשים הסבר למשהו, ההסבר הזה, הוא כותב את זה שם, אתה צריך תמיד לתת את ההסבר במונחי דברים ידועים, אחרת זה לא הסבר. אתה ממציא לי אלוקים שהוא בכלל לא ידוע ואף אחד לא שמע עליו, ממציא יש מאין מושג. זה לא מסביר לי את היווצרות העולם. אתה לוקח דבר שהוא מוכר לי, העולם הזה קיים, ואתה מסביר אותו, מעמיד אותו על דבר לא מוכר. זה לא הסבר. הסבר זה כשאתה לוקח דבר לא מוכר ומעמיד אותו על המוכר. הוא אומר, קח את הציורים, ציורים בקפלה הסיסטינית, כן, של מיכלאנג'לו. אתה רואה שם ציורים נהדרים, אתה אומר, טוב, היה איזה צייר שצייר אותם. למה? כי אני יודע שדברים כאלה נוצרים על ידי ציירים. אז גם אם אני לא יודע שהדבר הזה מיכלאנג'לו צייר אותו, אני מניח לאור התיאוריה שאותה אני יודע שההסבר פה לעובדה הזאת הוא התיאוריה היא, אם לא הייתי יודע על קיומם של ציירים, ככה הוא טוען, אז גם אם הייתי רואה את הציור הכי פנטסטי, לא הייתי מעלה בדעתי שהיה צייר שצייר אותו. אני לוקח עם צייר גדול, כמו שנאמר במדרש. זה לא נכון. זאת אומרת, אני חושב שהוא טועה פה בגלל שהוא חושב שכל הסבר אמור להיות העמדה על המוכר. אבל זה רק הסבר שנמצא בתוך הפרדיגמה. הסבר בתוך הפרדיגמה זה הסבר שאומר, התיאוריה ידועה, יש לפניי מצב לא מובן, אני מנסה להסביר אותו במונחי התיאוריה. צריך להבין איך זה קרה, כן, התרסקות של מטוס, דיברתי בפעם הקודמת, יש ועדת חקירה שבודקת למה המטוס התרסק, אומר, טוב, אני יודע למה מטוסים מתרסקים, אני מחפש, ואני מגלה, היה סדק בכנף, אז הבנתי, כי אני יודע כבר בתיאוריה שכשיש סדק בכנף, מטוס לא עומד באומץ, אוקיי? אז אני הסברתי את זה, אבל הסברתי את זה על סמך חוק שאותו כבר ידעתי. אבל מה עשה ניוטון כשהוא חיפש חוק חדש? את חוק הגרביטציה, שאותו אף אחד לא יודע, או כשאנחנו מחפשים פה את הקו שחורז את ארבעת הדוגמאות האלה, את ארבעת הניסיונות האלה. אנחנו מחפשים חוק לא ידוע. זאת אומרת, ההסבר מחוץ לפרדיגמה, או חיפוש של פרדיגמה, זה הסבר במרכאות. זה הסבר מסוג שונה. זה הסבר שלוקח תופעות שבהן צפיתי, שהן מוכרות לי היטב, ומסביר אותן במונחי תיאוריה שאותה המצאתי עכשיו, שהיא לא ידועה.
אז מה ההבדל בין קיום הבורא לבין זה שנפוליאון נפל
מנדל מרימנוב זה כמו יחזקאל, כי שם יש לי שתי אופציות, או שהוא נפל בגלל שוולינגטון היה חזק יותר, או שהוא נפל בגלל שמנדל מרימנוב קרא איזה פסוק. כיוון שהניסיון שלי נוטה לכיוון הראשון, אני מפקפק בהסבר השני. אבל אם לא היה לי הסבר אחר והיה רק מנדל מרימנוב, אז נכון, אז הייתי מאמץ את ההסבר הזה, זה בדיוק ההבדל. לכן אני אומר, כשהאלטרנטיבה היא הבלתי אפשרי, אני אאמץ את הלא סביר. אבל אם יש לי אלטרנטיבה סבירה, למה שאני אאמץ את הלא סביר? זה הנחת המבוקש. זה יחזקאל, זה עם העלמת המס. עכשיו, הנקודה היא, לא משנה כרגע ההוכחות לקיומו של אלוקים, אני מנסה להדגים פה את זה ששני המהלכים האלה הם מהלכים בכיוונים הפוכים. יש מהלך שהוא הסבר על ידי העמדה על המוכר. יש מהלך שהוא הסבר של הדבר המוכר על ידי זה שאני מעמיד אותו על דבר לא מוכר. אני לוקח תיאוריה כללית, ממציא אותה עכשיו, היא לא ידועה עדיין, כמו חזקות השלוש פעמים, מעיין גורם, כל מה שדיברנו קודם. אני מחפש תיאוריה שבינתיים אני עוד לא יודע אותה. אין ידע מדעי שאומר לי התיאוריה הזאת נכונה. מעיין של אישה הורג את הבעלים שלה. אבל אני אומר, זה אפשרי, יכול להיות. אני מחפש מה התיאוריה. אני אומר, שלוש פעמים זה קרה. אז בדרך האלימינציה, אני אומר, כנראה שיש משהו במעיין שלה שהורג את הבעלים. כי אני עושה אלימינציה, אני אומר, כולם היו בעלים שלה, ואחרים לא מתים סתם ככה. אז כנראה שהמעיין שלה גורם. עכשיו, לא ידעתי את הדבר הזה. אני מסיק את זה מתוך העובדות. אבל אני מסיק מתוך העובדות חוק תיאורטי שלא היה מוכר לי. אני מסביר את העובדות במונחי חוק כללי, כאשר העובדות מוכרות לי, והחוק הכללי, עכשיו אני מייצר אותו. יש שיגידו אד הוק. אבל זה גם הסבר. וההסבר הזה זה מה שקרל המפל קורא, כל זה יביא אותנו ישר לחשיבה הלכתית. אני לא סתם מפליג לעניינים של פילוסופיה של המדע. קרל המפל קורא לדבר הזה הסכמה הדדוקטיבית נומולוגית. זאת אומרת, הסבר מדעי זה חיפוש, הסבר מדעי מהסוג של חיפוש הפרדיגמה, לא בתוך הפרדיגמה. זה הסבר שמחפש תיאוריה שהיא חדשה, שממנה אפשר יהיה לגזור באופן דדוקטיבי את המקרים שבהם צפיתי. אז אם ראיתי גופים שנופלים לכדור הארץ, מצאתי תיאוריה כללית, גופים בעלי מסה נמשכים זה לזה. לא ידעתי את זה עד שניוטון ניסח את זה. זה חוק שלא היה ידוע. הוא הומצא כדי להסביר את העובדות, כשאת העובדות כולנו הכרנו היטב. שגופים בעלי מסה נופלים לכדור הארץ, זה הכירו גם לפני ניוטון. אבל ניוטון מצא הסבר כללי או חוק כללי, שהעובדות ייגזרו ממנו באופן דדוקטיבי. הם יהיו מקרים פרטיים שלו. נומולוגי זה נומוס, זה חוק. אז הסבר, למצוא חוק שממנו באמצעות דדוקציה, אני גוזר את המקרים הפרטיים. זה סוג אחר של הסבר. עכשיו, למדנות בדרך כלל עוסקת בהסברים כאלה. למדנות בדרך כלל עוסקת בהסברים כאלה. כי למדנות בעצם אומרת, יש לי את מה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם לא אמר מה התיאוריה שלו. הרמב״ם אמר מה ההלכה במקרה כזה. מה ההלכה במקרה כזה? אני מנסה לחפש מה התיאוריה, איך הרמב״ם מבין את דין שליחות. זאת התיאוריה שתחרוז את כל הדברים שהרמב״ם אמר. אז אני בעצם עושה חיפוש של פרדיגמה, אני לא פועל בתוך פרדיגמה קיימת. פוסק, אגב, וזאת שאלה שעוד נזקק לה הרבה, אבל יש כאלה שתופסים את הפוסק כמי שעושה את התהליך ההפוך. כי הלמדן הוא המקביל לחוקר, לאיש המדע, שמחפש את התיאוריה. והפוסק מקביל למהנדס. זאת אומרת, המהנדס לוקח את החוק הידוע, ומיישם אותו על מקרים מסוימים, מנסה להוציא ממנו, או להוציא, להסביר באמצעותו דברים, ולבנות דברים ספציפיים שמסתמכים על הידע שאיש המדע אסף. מהנדס לא אמור לייצר חוקים חדשים, הוא אמור להשתמש בחוקים שהפיזיקאי ייצר לו, שאיש המדע ייצר לו. וגם בעולם הלמדני, ההלכתי, התורני, ישנה תחושה, בעיניי לא נכונה ובטח לא הכרחית, אבל ישנה תחושה כזאת שאומרת שהלמדן בעצם מחפש את התיאוריה, אבל הוא מנסח את הכלל, ואחרי זה יבוא הפוסק. ויכול להיות עוד פעם שהפוסק הוא גם למדן, אז הוא יעשה בכובעו כלמדן, הוא יעשה את העבודה הראשונה, ובכובעו כפוסק הוא יעשה את העבודה השנייה. זאת אומרת, הוא יחפש את התיאוריה מתוך העיון במקורות, ואחרי שיש לו את התיאוריה, הוא יישם את זה על מקרה חדש, זאת הדדוקציה. אחרי שמצאת את הנומוס, את החוק, אתה עושה את הדדוקציה ומסביר או גוזר מהחוק הזה, מה אמור לקרות במקרה המסוים שעליו אתה צריך להכריע. עכשיו, זה מקביל לגמרי למה שאמרתי בפעם הקודמת על היחס בין אנלוגיה, דדוקציה ואינדוקציה. כי בעצם, כשאנחנו עושים אינדוקציה, כשאנחנו עושים אנלוגיה בעצם, זה בעצם מה שפוסק עושה. יש לפניו נתונים שזה הדוגמאות שמופיעות בגמרא או בפוסקים, ברמב"ם, בסדר? לצורך הדיון. בא לפניו מקרה ספציפי, אחר. הוא מחפש אנלוגיה, הוא מחפש ממקרה לדון על מקרה אחר. עכשיו, אבל הדרך לעשות אנלוגיה, כמו שהסברתי שם, זה בעצם לעבור ברקע דרך הכללה, ואחרי זה דדוקציה. אני אומר, הצפרדע הזאת ירוקה, אז הצפרדע היא גם היא צפרדע, אז גם היא ירוקה. איך אני עושה את זה? האם הצפרדע הזאת ירוקה, או אני כמה צפרדעים, לא משנה. החוק הכללי, אני עושה הכללה, כל הצפרדעים ירוקות. כאן עשיתי את העבודה של המחקר המדעי. אני יודע כבר שכל הצפרדעים הם ירוקות, אז בפרט הצפרדע הזאת גם היא ירוקה. אז כך בעצם אני עושה את האנלוגיה מצפרדע אחת לצפרדע אחרת, אבל האנלוגיה מורכבת משני צעדים, זה מבנה של שני צעדים. הצעד הראשון הוא הכללה, מציאת התיאוריה, והצעד השני זה לגזור מהתיאוריה את המקרה הפרטי. אם תרצו מבחינת הלמדנות והפוסק, אז הלמדן עושה את החלק הראשון, יוצר את התיאוריה מתוך העובדות, והפוסק מיישם את זה על המקרה שבפניו. אבל בעצם התהליך כולו הוא תהליך של אנלוגיות. אני לוקח דוגמאות מהגמרא, ברוב המקרים לא עוסקת בכללים, אלא עוסקת בדוגמאות. אני מנסה כפרשן לייצר מזה כלל, ומהכלל הזה להסיק מסקנה למקרה שלא מופיע בגמרא. זאת אומרת, אז הצעד הראשון הוא צעד למדני, הצעד השני הוא צעד של פסיקה. הצעד הראשון הוא הכללה, חיפוש פרדיגמה. הצעד השני זה שימוש בפרדיגמה ידועה כדי להסביר דבר מסוים. אוקיי? עכשיו, בעצם, פה זה ממקד, וכאן אני ונמשיך כנראה בפעם הבאה לעניין הזה, אבל זה בעצם מעמיד בצורה מאוד חדה את שאלת הפוזיטיביזם, שעליה כבר דיברנו פעמים הקודמות. כיוון שאם אני מסתכל על כל התהליך כולו, אז ברור לגמרי שאי אפשר לראות את התהליך הזה כתהליך של גזירה מכללים. בגלל שבסופו של דבר הנתונים שלנו, מה שמופיע בגמרא או ברמב״ם, זה עובדות פרטיות, הלכות פרטיות. כדי להשיג מסקנה על, 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 על מקרה מסוים אחר שבא לפניי, אני צריך לעשות אנלוגיה, אני לא עושה דדוקציה. למה אנשים חושבים שבעצם מה שאני עושה, או יש כאלה שחושבים, או יש כאלה שום אידיאולוגיה כזאת, שמה שאתה צריך לעשות זאת רק דדוקציה, כי אחרת, כי את החוקים קובע הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה בשיעור הראשון, אתה רק יכול לעשות דדוקציות מתוך החוקים, אתה לא יכול לעשות הרחבות, אנלוגיות, דברים כאלה. למה? ושהם מסתכלים רק על החצי השני של התהליך. כן, ברור, יש בגמרא, יש בתורה, יש איזשהו חוק כללי שאומר שאם המון שלך מזיק אתה חייב לשלם, בצד השווה שאם המון חייב לשלם עליך, וכשיזיק חייב מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, כאילו משנה ראשונה בבא קמא. אתה אומר, טוב, פה הכלב שלו נשך את החתול של החבר שלו, אז הוא צריך לשלם, כי זה מקרה פרטי של הכלל שיש שכל פעם שממון לך משלם, מזיק אתה צריך לשלם. אז הכלב זה מקרה פרטי, אז אתה עושה דדוקציה. אבל בתורה לא כתוב שכל פעם שממון לך מזיק אתה צריך לשלם. בתורה מה שכתוב, כי יגח שור איש את שור אל, הוא משלם משלם, מביא את הבערה או בור, לא משנה, זה מה שכתוב בתורה. לא כתוב בתורה הכללה, את ההכללה עושה המשנה. המשנה ייצרה כלל, ואני מהכלל הזה מייצר פרטים. אבל אם תסתכלו על כל התהליך, מהתורה עד אליי, אז תראו שהתהליך הזה כולו הוא אינו אלא אנלוגיה. ולכן בעצם פוזיטיביזם, זאת אשליה שנובעת מהסתכלות על חלק מהתהליך, או התמקדות רק על חלק מהתהליך. עוזבים את חיפוש הפרדיגמה, ומסתכלים רק על החלק מהפרדיגמה ומטה. זאת אומרת, איך אני יוצא מהפרדיגמה ומסביר את המקרה הפרטי, במסגרתה. שוכחים לברר איך יצרתי את הפרדיגמה. והרבה פעמים אפילו אותו אדם עצמו, רב חיים, כן, הדוגמה הקלאסית, שכל הזמן עושה כאן בהכללות, הוא כל הזמן מסביר, אני שואל רק מה, לא למה. זה פשוט מגוחך. הוא לא מפסיק לשאול למה. זאת אומרת, אי אפשר לקבוע את, ה, את, ה, את הכלל העקרוני, את, ה, את ההגדרה, זה בחפצה, זה בקרפה, זה סימן, זה סיבה, זה, כל החילוקים שלו זה חוקים כלליים. זה לא יוצא מתוך המקרים הפרטיים, זאת הכללה של המקרים הפרטיים. הוא איכשהו מתעלם מזה, הוא חושב שה... או לפחות ככה נראה, הוא חושב שהחוק הכללי, זה מה שכתוב, הוא לא שם לב שהוא עשה פה איזושהי הכללה, ואז הוא אומר, אני רק גוזר מסקנות פרטיות מתוך החוקים הכלליים.
שקיימים.
כן, שכבר קיימים. הוא לא שם לב שהוא יצר את החוקים האלה מתוך הדוגמאות שכתובות בתורה או בגמרא או ברמב״ם. שם כתובות דוגמאות. רק הוא מסתכל רק על החצי השני של העבודה שלו ולא על החצי הראשון. אגב, זאת טעותם של כל הפוזיטיביסטים. הפוזיטיביסטים שחשבו שאיש מדע, או בכלל אדם אינטליגנטי, כן, גם פילוסוף, לא רק איש מדע, עוסק רק בדדוקציות. זה מגוחך. זאת אומרת, הדדוקציה הזאת מבוססת על הנחות יסוד. מאיפה הנחות היסוד יוצאות? כשאתה צופה בעיניים, אתה אף פעם לא צופה בחוק כללי. אתה צופה במקרים.
כמובן שיש מפלט. זאת אומרת, יש פוזיטיביסטים ישרים שהם אומרים שהמקור של ההכללה הוא מקור מכובד. כמו שרבי אומר, המשנה, המקור שממונחה שהזיק הוא הכללה, נכון, אתה צודק. אבל זה מקור מכובד שאני יכול להסתמך עליו.
למשנה מותר.
אז יש פוזיטיביסט שאומר כך, אני לא יכול להוכיח שהכל נובע מתוך הפסוקים בתורה או מתוך הפרטים. נכון, יש הכללה, הרב קוק עשה את ההכללה. אם הרב קוק עשה את ההכללה, הגמרא עשתה את ההכללה, המשנה עשתה את ההכללה, מישהו עשה את ההכללה, אני יכול לקבל את ההכללה הזאת כנכונה, ולומר שהמסקנה שאני מסיק כאן היא מסקנה דדוקטיבית. נכון, זה מה שעושים בדרך כלל, זה בדיוק מה שעושים.
לכן באמת, גם בעולם הבריסקאים משתדלים איכשהו, החלק של ההכללה הוא בעצם נראה להם מובן מאליו, הוא נראה להם מובן מאליו כי לדעתם זה מה כתוב בגמרא. הגמרא כבר עשתה את ההכללה. אנחנו קטונו, או הראשונים, לא משנה. ואנחנו רק גוזרים מתוך ההכללה את המסקנה. אבל זה לא נכון, כי הגמרא גם את ההכללות לא עושה. אנחנו כפרשני הגמרא מבינים, אולי מנסים להבין, איזה הכללות עומדות מאחורי הלך המחשבה של הגמרא. ולכן בעצם ההבחנה בין שני סוגי ההתקדמות הזאת, מהפרט אל הכלל או מהכלל אל הפרט, או החלק ההכללתי, אחרי זה החלק של ההפרטה, החלוקה של האנלוגיה לשני חלקים, הכללה ואחרי זה הפרטה, היא בעצם במוקד